קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בעילות שונות להפלה. בחנו את המקרים בהם נשקפת סכנה לחיי האם מחמת העובר ומחמת הלידה. ראינו גם התייחסות הלכתית למקרים שבהם סכנת החיים להם נגרמת באופן עקיף על ידי העובר, אך היא נעוצה במחלות שונות שיש לה. וגם בחנו את השאלה האם ניתן להגדיר את העובר כרודף על שם סופו, למרות שכרגע הוא איננו רודף כלל. אחר מכן גם העלינו את הדיון בהפלת עובר הלוקה בטייזקס, אותה מחלה שמשמעותה מיטתו של התינוק לאחר שיוולד תוך מספר שנים בייסורים ובסבל, הן לו והן למשפחתו, וראינו את מחלוקתם של משה פיינשטיין והציץ אליעזר בשאלה זו. תוך כדי הדיון עלו למעשה שלוש אפשרויות בדבר הקווים האדומים במהלך ההיריון שאחריהם אסור להפסיק את ההיריון, לדעות שונות של פוסקים שונים. ראינו בבן איש חי שהוא מסרטט את הקו הזה בין 40 יום, מה שקורה לפני 40 יום ומה שקורה לאחר 40 יום. דהיינו, עד 40 יום ניתן להפסיק הריון, לאחר 40 יום, לטענתו, אי אפשר להפסיק הריון. ראינו גם שהציץ אליעזר מצד שני מותח את החבל עד לשבעה חודשים. עד לשבעה חודשים במקרים מסוימים ניתן להפסיק הריון, לאחר שבעה חודשים אסור, מכיוון שאז העובר כבר יכול לחיות בזכות עצמו אם ייוולד בלידה מוקדמת. בין לבין ראינו שהחידוש בדברי היבץ שעליו הציץ אליעזר בונה את דבריו, הוא שניתן להפסיק הריון גם אחרי שלושה חודשים. אז הרי לנו שלוש אפשרויות בדבר נקודת האל חזור של הריון, או אחרי 40 יום, או אחרי 3 חודשים, או 7 חודשים. והדבר הזה כמובן זוקק איזשהו מקור. אז בבחינת תשלום חוב מן השיעור הקודם, נזכיר בקצרה את המקור, את המקורות לנקודות השונות הללו במהלך ההיריון. לגבי 40 יום, המקור הוא במשנה במסכת נידה, בדף למד, שאומרת שמי שמפילה, חס ושלום, מפלה טבעית, לפני 40 יום אינה חוששת כלל לבלד. ורשי מסביר שמה שהסיבה לכך היא שלא נגמרה יצירתו עד שיחלו כל 40 יום. דהיינו, לפני שחלפו 40 יום, לא ניתן להסתכל על הביצית המופרית כעל עובר. ועל כן, עד 40 יום לא חוששים לבלד. השאלה היא, מה המעמד של הביצית המופרית או העובר לפני 40 יום? האם מתייחסים לעניין הזה כאילו אין שם כלום? אין שם שום דיון הלכתי שצריך לעורר? או שמה יש כאן איזושהי רמה נחותה יותר של חיים שבכל זאת מתייחסים אליה בקטגוריות הלכתיות שונות? בהקשר זה ראוי להזכיר את דברי הגמרא ביבמות בדף סמכתת. שם הגמרא דנה בבת כהן שניסית לישראל ונתעלמנה ממנו. כידוע, בת כהן שלפני נישואיה יכולה לאכול בתרומה, שהרי כהנים אוכלים בתרומה, אם נישאה לישראל, איננה אוכלת בתרומה עוד. אבל אם נתעלמנה מן הישראל, אז יש הבדל בין מקרה שבו יש לה כבר זרע של קיים, הילד או עובר מן הישראל, שאז באמת חצתה את הקווים והפכה להיות משפחתו של ישראל לכל דבר, ואיננה חוזרת לכל בתרומה, ואין מצב שבו היא נתעלמנה, וזרע אין לה, לא נתעברה, אין ילדים, ממילא חוזרת לבית אביה, ומותר לה לאכול בתרומה. אז הגמרא ביבמות אומרת, שבתוך 40 יום מפטירת ישראל, מותר לה לאכול בתרומה, בהנחה שעד אז לא הוברר שיש לה זרע. ומדוע? מסביר שם רב חיסדא שבתוך 40 יום היא מותרת לאכול בתרומה ממה נפשך. אם היא לא בהיריון, אז היא לא בהיריון, אין לה בכלל זרע של ישראל בתוכה. ואם היא כן בהיריון, עד 40 יום אין בכך כלום, מכיוון שהעובר נחשב למאיה בעלמה. כן? כך הוא מגדיר מים באלמה, כך הוא מגדיר את המציאות של הריון לפני 40 יום. אם אנחנו מבינים כך, בוודאי שקל יותר להתיר הפסקת הריון בשלבים כאלו. לצד המקורות שעוסקים ב-40 יום, כנקודת ההלחזור לעניין הריון, יש לנו מקור נוסף, בגמרא בנידה, שאומרת שמעוברת נחשבת למסולקת דמים, שאיננה חוששת יותר למראות נידה, משלב שבו הוכר וברא. והשלב שבו הוכר וברא הוא 3 חודשים. ומכאן הביאו הפוסקים את עניין 3 חודשים כנקודה הקריטית במהלך ההיריון. עד 3 חודשים אפשר לדבר אולי על הפסקת הריון בנסיבות מסוימות, מ3 חודשים ועלה, מכיוון שהוכר וברא, הרי זה סימן לכך שהוא באמת קיים, ואכן, אחרי 3 חודשים, כל המערכות כולן אמורות כבר להיות קיימות, ועל כן, הסוגיה היא יותר סבוכה. בסופו של דבר, ראינו שיש גם את שיטת הציץ אליעזר, שמותח את החבל עד 7 חודשים, בנסיבות מאוד מאוד מסוימות, על מנת להקל שם, אבל עקרונית גם הוא מסכים שהקו הרגיל הוא 3 חודשים. כמובן שיש אולי מקום לחלק בין המקורות השונים לבין שאלת הנקודה הקריטית לעניין הפסקת הריון. כלומר, ייתכן שהגדרים להגדרת מציאות זרע של בת כהן שנישאה לישראל שונים מן הגדרים של נפש, של יצירת נפש בתוך ברחם אמו, שזהו הגדר החשוב לעניין הפלות. יחד עם זאת, הפוסקים באמת נשענו על המקורות הללו ומתחו קו ישר בינם לבין הסוגיה שלנו, ועל כן הרמב״ם באמת פסק שעד 40 יום לא נחשב עובר בכלל, ושם באמת יותר קל, עד 40 יום הרבה יותר קל להסתדר עם הפסקת הריון במקומות שצריך, לאחר שאלת חכם, כי אולי לא מדובר בכלל בישות חיה, אלא במה יד אלמה. מצד שני, יש לנו את הפוסקים מאוחרים יותר, כמו הרב עובדיה וסדש ועוד, שמתירים עד 3 חודשים במקום שבו הדבר הזה רלוונטי. טוב, עד כאן בעניין הגדרת הנקודות השונות במהלך ההיריון. בשיעור הקודם סיימנו אותו בדיון לגבי מחלת הטייזקס. יש לנו בספרות השו"ת תשובות שמתייחסות גם לעוברים שאנו יודעים לגביהם שהם חולים בתסמונת דאון. דבר שניתן כמובן לבדוק בבדיקת מי שפיר. ברור שהמקרים של טייזקס ותסמונת דאון שונים בתכלית. טייזקס זו מחלה סופנית שמלווה בייסורים רבים, ואילו תסמונת דאון זוהי בעיה, זו בעיה תפקודית שמשפיעה באופן משמעותי על אורח חייו של העובר, יש לה רמות שונות, וכמובן על אורח חיי המשפחה, אבל לא מדובר במקרה של סכנת חיים בדרך כלל. למרות זאת, הציץ אליעזר שהקל בהפלת עובר שיש לו טייזקס, הקל במקרים מאוד מסוימים, נקודתיים, גם בהפלת עובר שיש לו תסמונת דאון. והשיקולים שהוא העלה שם היו, לפי המקרים שהוצגו לפניו, הפלה כדי למנוע את פרידת בני הזוג, שלא היו עומדים במעמסה יחד, או הפלה כדי למנוע התמוטטות עצבים במחלה נפשית מצד האם. היה מדובר במקרים מאוד קשים, של מספר ילדים שכבר חלו בתסמונת דאון בתוך אותה משפחה, ושם הציץ אליעזר שוב נשען על אותו יסוד של השאלת יעבץ, שאנחנו נראה אותו בהמשך, שישנם צרכים שאינם נוגעים לפיקוח נפש באופן ישיר, שמתירים הפסקת הריון בשלבים מסוימים. לצד זה כותב הציץ אליעזר שבדרך כלל אסור כמובן להפיל עובר שיש לו תסמונת דאון, וגם עדיף להימנע מבדיקת מי שפיר, במקרים כאלו. זאת אומרת, טוב יותר לשאול האם מותר לגשת לבדיקה, וגם אם מתירים את הבדיקה, אין משמעות הדבר שמתירים את הפסקת הרעיון במידה ותוצאות הבדיקה הן חיוביות. בתוך הדיון הזה מתמודד הציץ אליעזר גם עם טענה שכנראה עלתה, שהפסקת הרעיון היא התערבות במידת הדין של הקדוש ברוך הוא. טענו אנשים שאם נגזר על זוג לגדל ילד עם תסמונת דאון, או נגזר על זוג חס שלום לגדל ילד עם טייזקס, עד שילך לעולמו. הדבר הזה זו הגזרתו של הקדוש ברוך הוא, שגזר עליהם ייסורים וכו', ומה לנו כי נפסיק את זה. רבי אליעזר נותן שתי תשובות לטענה הזו. התשובה הראשונה, הוא אומר, זה לא עסקנו, זה לא ענייננו, אנחנו חיים בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואנחנו חיים על פי אמות המידה של העולם הזה. אבל הוא מצטט דברים נפלאים של החתם סופר, הוא מתמודד עם הטענה הזו גם בסגנון של לשיטתך. דהיינו, אלו שבאמת חושבים שצריכים להתחשב בדברים האלו, גם לשיטתם יש פה מקום להטיל, והוא מביא את דבר החתם סופר שטוען כך, רפואה שהיא בדרך הטבע, דהיינו, דברים שאנו יודעים, תרופות או טיפולים מסוימים שהרופאים יודעים שמועילים בדרך הטבע, אמורים להועיל לחולה, לא בגלל שזכויותיו רבות, אלא בגלל שכך גזר הקדוש ברוך הוא, שהטבע פועל על פי חוקי הטבע. וכדי שהתרופה לא תעזור לו, צריך הקדוש ברוך הוא להתערב ולחולל נס, שדבר טבעי לא יועיל ולא יעזור. אומר החתם סופר, שמי שבאמת הבנותיו כל כך גדולים, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לטבע לעבוד ולעזור לו. אבל מי שאלה ואותיו כל כך גדולים, בזמן שלנו שבאמת נפתחו שערי החוכמה, כך הוא כותב, והרפואה הגיעה להישגים שאליה היא הגיעה, ומאז הגיעה להישגים רבים יותר, וגדולים יותר, הרי שאם בדרך הטבע אפשר למנוע את אותו סבל, אין איסור לעשות כן. עכשיו בסיכומה של אותה תשובה, קובע הציץ אליעזר, שמותר לעשות בדיקת מי שפיר, אם כי כדאי להתייעץ אם אכן ראוי לעשות זאת. במקרה שיש תוצאות חיוביות באופן ודאי, ניתן לעתים לקבל היתר של רב מוסמך להפסקת ההיריון, ומצרף כסניף להקל, דבר שגם הוא אומר לגבי החולים בטייזקס, שאם הפסקת ההיריון תתבצע באמצעות תרופה שמפילה את העובר, או זריקה כזו, ובייחוד אם הדבר יתבצע על ידי אישה, מבחינה הלכתית, מבחינת המערכת הלכתית, יותר קל להתיר זאת, כי גם לא מדובר במעשה בידיים, וגם מדובר באישה שאיננה מצווה על איסור השחטת זרע, כך שמצמצמים את הבעיות ההלכתיות הפוטנציאליות למקרה של הפסקת הריון. ישנה שאלה מורכבת יותר, שעלינו לדון בה, והיא למעשה השאלה שבה דן היבץ, עליו מבסס הציץ אליעזר את שיטתו. השאלה הזו היא השאלה, האם מותר להפיל ממזר? במקרה שאישה נאפה, והיא בהיריון, ונושאת ברחמה ממזר, האם במקרה כזה מותר לה להפיל אותו, מתוך שיקולים של חזרה בתשובה, היא לא רוצה שחטתה תהיה נגדה תמיד, היא רוצה לפתוח דף חדש, האם הדבר הזה נחשב לצורך או לא? אז שוב, במקרה כזה אין לנו בכלל על מה לדבר בדבר היתר להפסיק את ההיריון, אם אנחנו מבינים שהאיסור הוא רצח. אם האיסור הוא רצח, כל עוד לא מדובר בפיקוח נפש, אין שום מקור ושום אפשרות להתיר. כל הדיון הזה נפתח במסגרת ההבה מינה, הנחת היסוד, שהפסקת היריון איננה כרוכה באיסורי רציחה, אלא באיסורים שונים, מהם הלכתיים פורמליים ומהם אולי מטה הלכתיים. החבוק יאיר בסימן למדע לבדן בשאלה הזו, והוא מתייחס לנסיבות המיוחדות של השאלה והפרטים המיוחדים, הוא מתאר בלשון מאוד ציורית שמדובר באשת איש שהרה לזנונים, ואחר המעשה נתחרתה ונתנה קולה בבכי גם יום גם לילה, רק הורידה כנחל דמעה והטיחה ראשה בכותל עד כי זוב דמה וראשה, והגידה לבעלה, וגם ביקשה מחכם שיסדרו לתשובה, וככל אשר יושת עליה תעשה. לאחר מכן היא ביקשה באמת לגמוע, כך אומר, דבר מאבקת רוחל לשלשל זרע המקולל אשר בקרבה. אז אחר שמתייחס למקרה, כותב החבות יאיר שלמעשה אין חילוק בכלל בין ממזר לבין מי שאינו ממזר, והפלה היא אסורה. שיטתו היא שאסורה מצד השחטת זרע בעיקר, אבל בכל מקרה, איך שלא נבין את זה, אומר, הפסקת הריון היא איסור, והדבר הזה לא נחשב צורך שבגינו נתיר את האיסור. מן הצד השני, מצטט רבי יעקב עמדן את דברי החבות יאיר, וחולק עליו. הוא טוען שבמקרה כזה מותר להפסיק את ההיריון ולהפיל את הממזר. הטיעון שלו הוא מרתק, ואני מצטט מדבריו בשו"ת שאלת יעבץ, חלק א' סימן מ"ג. אמנם נדון השואל באשת איש שזינתה שאלה הגונה היא, וקרוב בעיניי להתירה אם הייתי כדאי, כי נראה לי שיש מקום להקל, כיוון שניאפה זאת ודם בידיה, ומעתה בת כתלה היא מדין תורה. ואף שאין דמה מסור בידינו להורגה, מכל מקום חייבת מיתה בדין שמיים, מאחר שעשתה במזיד, ויודעת שחטאה בזדון. ואף אגב דדלת מיתות בטלו, דין דלת מיתות לא בטלו. וכולי. אז הוא אומר כך, ואפילו בזמן הזה שאין דנים דיני נפשות, כיוון דמדינה בת כתלה היא, אף על גב דממזר כשיצא לאוויר העולם דינו ככשר שחייבים על הריגתו, מי התהשתה דירך אימו, ואילו היה דינה מסור בידינו, היינו ממיתים אותה ואת פרי בטנה, וכו'. ולכן נראה לו פשוט שאין איסור גם כן בהשחטתו. דהיינו, דינה של אישה שזינתה במזיד, הוא מודע בכך, מיתת בית דין, כבר ראינו במשנה מסכת פרחים שאישה שיוצאת להרג לא ממתינים עד שתלד, כן, אם היא מעוברת, אלא הורגים אותה וגם את העובר שבה, ודנים את העובר כחלק ממנה. אומר היבץ שגם אם אין לנו אפשרות להוציא היום אישה להורג, כי אין לנו ארבע מיתות בית דין, אין לנו אפשרות ליישם ארבע מיתות בית דין, הדינים העקרוניים של ארבע מיתות בית דין עומדים בעינם, זו רק בעיה טכנית, אין לנו סנהדרין, אנחנו לא יכולים ליישם אותם, וממילא דינו של העובר כמי שאמור למות בכל מקרה. עכשיו, בניגוד לאישה שהיא חיה בפנינו ואין לנו דרך להפסיק את חייה, לגבי העובר, כאן ניתן כבר לצרף את כל מה שלמדנו עד כה, ולומר שכל דין שיצא לאוויר העולם, כבר ראינו שהתורה לא חסה עליו במידה שאימו יוצאת להיהרג, אז גם אנו לא נחוס עליו ונוכל להפילו. יתרה מזאת, כותב היבץ, שנראה לו שבנדון דידן מותר לך תחילה, ואפשר במצווה כעבדה, עד כדי כך שאולי אפילו מדובר פה במצווה. הניסוח הזה הוא ניסוח מאוד מאוד חריף, והניסוח הזה גם מעורר שאלה. בסדר, אנחנו רואים את זה פה במקרה של ממזר. מה נאמר לגבי אישה שחיללה שבת בפרסיה במזיד ובהתראה בימינו, ולאחר מכן נכנסה להיריון ורוצה להפיל? האם נאמר גם כאן שמכיוון שהיא חייבת מיתה, אז הוולד בעצם אמור למות בכל מקרה ונתיר את ההפלה? איננו יודעים אם היה מרחיק לכת עד כדי כך, ובכל אופן, אלו הדברים שהוא אומר, הוא מבסס את ההתר על הסברה הזאת. התייחסות למקרה דומה מופיעה בשו"ת רב פעלים, שכבר ציטטנו מקודם, והוא מביא בסופו של דבר שמשום פגם משפחה או ביזיון וחילול השם, ניתן לומר שהדבר נחשב לצורך גדול, ועל כן תהיה מותרת הפלה. מצד שני ראינו ברב פעלים שהוא מתיר הפלה רק עד 40 יום. כך שקצת קשה לחלקל דבריו, מה יהיה בין 40 יום לשלושה חודשים, האם גם שם זה ייחשב צורך מיתיר, או שהוא מחייב את השילוב של צורך ומצב שבו העובר עדיין לא מוגדר כנפש. הסברה אומרת שההיתר שלו להפסיק הריון משום צורך היא דווקא אחרי 40 יום, שכבר מדובר במקום שבו צריכים את המנגנון של צורך על מנת להתיר הפסקת הריון. שהרי לפני 40 יום, אין צורך במנגנון, לא מדובר לא באיסור רציחה ולא בהשחתת זרע ולא בשום דבר לכאורה לשיטתו. יחד עם זאת, לידי ספק, לא יצאנו כאן. שיטה נוספת בהקשר זה היא שיטתו של הרב עוזיאל. הרב עוזיאל דוחה את הסברה של היבץ, בדבר היותו של העובר מעין גברקטילה כזה שאמור לצאת להרג בכל מקרה, אבל הוא מסכים להתיר הפלת ממזר מטעם אחר. הוא מבסס את דבריו לדברי הגמרא במסכת סוטה בדף למד זין, שאומרת שמה שיש מעבר לביאת האיסור היוצרת ממזר שהיא אסורה, ישנו גם איסור נוסף של לידת הממזר, ומי שמוליד ממזר הוא בארור. כך אומרת הגמרא לגבי פרשת הארורים, דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמני לרב שמעון בן לקיש, כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, בארור סגילי? אלא זה הבעל הערבה והוליד בן, והלך לבין עובדי כוכבים, ועבד עבודת כוכבים. אמר הקדוש ברוך הוא, ארורים אביו ואימו של זה, שכך גרמו לו. דהיינו, הולדת ממזר, שלא יוכל לבוא בקהל, והמסלול, מסלול הירידה שלו, ההידרדרות שלו, למעשה נכתב מראש, הרי שאביו ואימו ארורים, בגלל שגרמו לו לעשות כן. וכך עולה גם מדברי רשי שם, שאומר, הבעל הערבה והוליד ממזר, ומתוך בושתו שאסור לבוא בקהל ואינו מוצא אישה, הוא הולך לבין עובדי כוכבים ועובד עבודת כוכבים. ארורים אלה שעשאו הוא לעבוד פסל ומסכה. ימילא אומר הרב עוזיאל שהורים עוברים שתי עבירות במקרה כזה. ראשית כל הביאה האסורה, ודבר שני, ההולדה של הממזר, שעליה הם בארור. עכשיו, לשיטתו באופן כללי, מי שהורג עובר איננו חייב מיטה, הוא רק עובר על איסור, לא מדובר ברציחה ממש. כאשר מדובר בעובר ממזר, ההריגה למעשה מונעת את המציאות שתביא את ההורים להיות בארור. היינו, ההריגה מונעת עבירה על איסור חמור שהוא בארור, ולכן הדבר מותר. אמנם אין שליח את דבר עבירה, ולכן ההיתר במצב כזה הוא רק למי שיצר את הממזר, ורק ההורים יכולים על ידי לקיחת תרופות המפילות, ולא יכולים לפנות לרופא לעשות זאת. זו שיטת הרב עוזיאל. אז ראינו עד כה שיטת החוות יאיר שאוסר הפלת ממזר, ראינו שיטת רבי יעקב עמדן שמתיר אותה בגלל שהעובר חייב מיטה, ראינו גם את שיטת הרב פעלים שמתיר משום גם משפחה, חילו לשם וכו', ושיטה מיוחדת ראינו גם דברי המשפט עוזיאל שמתיר לעשות כן, כן כדי למנוע את האיסור של הארור. האגרות משה הולך לשיטתו, מכיוון שמדובר באיסור רציחה, הוא מאמץ את דברי החוות יאיר, ואוסר לחלוטין הפלה של ממזר, וכך גם בדבריהם של הרב הרצוג והרב אונטרמן, וגם בשבט הלוי. ראיתי שציטטו מתוך שבועתו של אסף הרופא, שנאמר שם, ואל תשקעו אישה הלאה לזנונים, זאת אומרת, היה מקובל באמת שאנשים פונים בבקשה להפסקת הריון כאשר מדובר באישה שזינתה, ובכל זאת הדבר הזה מקובל כאסור. הציץ אליעזר כותב שעיקר הטעם לפתוח פתח להיתר כאן הוא הנושא של מניעת הצער שלהם, וכדי למנוע ממנה את אותה בושה ואת אותו ביזיון שיהיה לה במשך כל ימי חייה. והדבר הזה, הוא אומר, יכול להיות מקביל, אם לא גדול יותר אפילו, מפיקוח נפש. תאין לך צורך גדול וכאב גופני ורוחני גדול לאם השבה בתשובה, יותר מזה שחטאת ולדה הממזר יעמוד חי נגדה תמיד. אומר הציץ אליעזר, וממילא גם מוסיף, ופשוט ומובן, ואם נתיר מטעם זה, אזי יש להתיר גם כשהאשת איש נאנסה ולא זינתה. והבלד הרי הוא ממזר גם שנוצר על ידי שנאנסה. זאת אומרת, הציץ אליעזר לוקח את ההיתר צעד אחד קדימה, בניגוד ליאבץ, שההיתר הוא רק כאשר האם חייבת מיטה בעצמה, ומחמת היותו של העובר נידון למוות יחד עם אמו, אגב אמו, אומר הציץ אליעזר לא, הסיבה להתיר, כמו שכותב הרב פעלים, הבושה והצער והחילול השם, אומר הציץ אליעזר, הדבר הזה הוא מניעה גדולה לאותה בעלת תשובה, ייסורים מאוד גדולים, פיזיים ורוחניים עבורה, ועל כן גם במקרה של אונס, שגם פה ולד הוא ממזר, הוא גורם לכאורה לאותה בושה ואותו ביזיון, יתיר הציץ אליעזר להפסיק את ההיריון באותן נסיבות. כאן ראוי לציין שבמקרה של אונס או זנות, שניהם חס ושלום, ישנה אפשרות למנוע את התבצעות השאלה. דהיינו, אם לוקחים כמות גדולה של כדורים או אמצעים שונים שהם כמו גלולת היום שאחרי וכולי, שאם משתמשים בהם תוך 72 שעות מרגע העבירה או האונס, הרי שהביצית בכלל לא תתמקם, לא תשתרש ברחם. וכך למעשה אין בעיה של הפסקת הריון, מכיוון שהריון בכלל לא מתחיל, ואנו ניצלים מאותו שדה מוקשים. כל זה כמובן בהנחה שמדובר תוך 72 שעות. לאחר מכן כבר נכנסים לגדר של קודם 40 יום, שגם שם יהיה קל יותר להתיר, אבל מרגע שחצינו את קו 40 יום, כבר נכנסים לספק עם רב משה פיינשטיין, שם המדובר ברציחה, והעסק הופך להיות מסובך הרבה יותר. טוב, לסיכומם של דברים, אנחנו ניסינו להציג את יסודי הדין ומקורותיו בכל מה שנוגע לאיסור הפלה מלאכותית. ניסינו לעמוד על האיסורים השונים שכרוכים בכך, על אופיים, על המקומות שבהם אולי ניתן להתיר את ההפלה. הדגשנו, ואנחנו שוב מדגישים, כל זה רק במסגרת עיון בספרות הפסיקה
בפועל.
כאן נעצור את דיוננו בסוגיה זו, בעזרת השם בשבוע הבא, סוגיה חדשה בענייני הלכה ורפואה.